הנושא של השיחה היום, הערב, הוא החיפוש האצילי. אנחנו בערב של יום הראשון המלא בריטריט שלנו. חלק מאיתנו זה מרגיש אולי קצת יותר ארוך מיום אחד, אבל זה יום. אני חושב שאנו, אנחנו מחפשים משהו. הרבה מאמץ לבוא לריטריט, קעה. לא היינו זאת. מה הדבר הזה שדחף אותנו, משך אותנו, הביא אותנו? יש איזה חיפוש. באים. נגיד, חיפוש להגיד, כמו להגיד שמשהו חסר. נדמה לנו שמשהו חסר, אנחנו צריכים למצוא אותו, להגיע מנקודה אחת לנקודה אחרת, ושאולי הדרך עוברת כאן, במקום הזה ממש. ויש בזה משהו. זה אולי לא האמת כולה, אבל יש בזה משהו. האמת עוד. שומעים את זה? אולי זה בכיס של מי זה? המסע הזה בזמן שאנחנו עושים מכתיב הרבה מהתפיסה שלנו לגבי ה... העולם הזה, החיים שלנו. אנחנו בתוך הזמן, אז אנחנו רגילים להגיע מנקודה לנקודה, נקודות ציון, מטרות, להשיג דברים. ככה אנחנו גדלים, ככה אנחנו מתרגלים. וגם זה נתפס כמסע מהסוג הזה. וברמה מסוימת, זה גם דבר שאפשר לשמוע ולקבל אותו ולבחון אותו. אולי הדברים שנחוצים לנו, איפה שאנחנו רוצים להגיע, כבר נמצא כאן. אולי זה לא כל כך רחוק. אבל בכל זאת, הבדיקה הזאת עם עצמנו, היא צריכה להיות מאוד מאוד כנה ואותנטית. עם התודעה שלנו, יש בה... איבר, יש בה מאבק, יש בה שנאה, יש בה תאווה, השתוקקות, מרדף אחרי דברים. אז ממש לפי ההגדרה שהדברים האלה נמצאים, אנחנו לא מסופקים. אז לא הגענו. אז אנחנו בדרך. המונח הזה, החיפוש האצילי, זה מתוך הכתבים הבודהיסטיים, שהבודה תיאר את הדרך שהוא עשה. הוא דיבר על החיפוש האצילי והחיפוש הלא אצילי. צריך להבין את המילים בהקשר המקורי שלהם, המילה אצילי יש לה כל מיני מובנים, כן? אבל הכוונה היא לדבר שהוא יפה, מיטיב, מועיל, שצורך להבחין בינו לבין דברים אחרים שהם פחות מועילים, פחות מכבדים. זה בהקשר בעולם המושגים הבודהיסטי. אנחנו רוצים לטפח דברים שהם בכיוון הזה, רוצים לגלות דברים שהם בכיוון הזה. אז ביותנו בני אדם שנמצאים בזמן, הולדים, חיים, נפגשים בסבל מכל מיני צורות, אנחנו מחפשים הקלה, אנחנו לפעמים מחפשים אותה במקומות שהיא לא שלמה, במקומות שאנחנו מגלים, אם יש לנו הסתכלות והתבוננות, ויש לנו. אנחנו מגלים שזה לא, התשובה לא שם. אם רק יהיה לי עוד כזה או כזה, אם רק ישיג עוד את זה ואת זה, הכל יהיה בסדר, ואנחנו מגלים עם ההתבגרות שלנו, שזה לא בדיוק עובד ככה. אז החיפוש אחרי עוד ריגוש, או עוד חוויה, או עוד מכשיר, משהו לבית, משרה, עוד משרה. לא, אוקיי, זה לא. קשה לראות את זה כחיפוש אצילי, זה לא חיפוש שמביא לחופש, זה לא חיפוש שמביא לסיפוק, שהוא יציב. זה לא שאין תועלת בחלק מהדברים האלה, הם לפעמים מסמכים אותנו לרגע, הם לפעמים מקדמים איזה משהו בשבילנו. אבל החיפוש האצילי הוא יציאה לדרך שמבקשת לראות איך אפשר באמת להביא ולהגיע ולמצוא משהו יציב יותר, משהו שאפשר לסמוך עליו, משהו שאפשר לחסות תחתיו. אז באנו לכאן, אולי רצינו לנוח, אולי רצינו למצוא שלווה, למצוא איזו הקלה ממשהו, גילינו, לא יודע מה גיליתם, קצת שמענו בקבוצות שלנו, שזה לא תמיד בדיוק מה שקרה היום. זה נראה לפעמים יותר כמו הרבה עבודה או הרבה בלגן בראש. וזה רק אצלי, אתם מזהים את עצמכם בתוך זה, רעש, והחיים נושבים, ממשיכים לנשוב בתוך התודעה שלנו, גם כשאנחנו מתיישבים ועוצרים לרגע. הרגלים, התנועות הרגליות, אנחנו רואים את הכוח של התודעה בעיצוב המציאות שאנחנו חווים, זה מסמן לנו, זה נורא חשוב לראות את זה, כי זה מסמן לנו משהו בכיוון של מה זה החיפוש שאנחנו מחפשים. זה חיפוש שלא יכול לעקוף את התודעה, זה לא יכול לעקוף את הלב, זה לא יכול לעקוף את המערך הפנימי שלנו. במובן מסוים זה לא יכול להיות חיפוש שמסתפק רק בדברים חיצוניים. המיתוס או הסיפור של הבודה חושף את הרדיקליות של הדבר הזה. אתם מכירים אותו נסיך, גדל בתוך סביבה מוגנת מאוד. כשהוא נולד, ההורים שלו קיבלו נבואה שהוא עלול במרכאות, כן, להפוך או למנהיג רוחני מאוד גדול או לרשת את השושלת שלהם, והם לא רצו לאבד אותו בתור בן, אז הם גוננו עליו בתוך מרחב מאוד מאוד שמור כדי שהוא לא ייחשף לעולם בחוץ. אז הוא גדל בלי לדעת מה קורה, גדל בסביבה מאוד מאוד מוגנת. זה כמעט מיתוס שנוגע באיזה מין אמת הורית כזאת, אנחנו רוצים לגונן, לגדל ילד שיגדל, ולא יחשף כל כך מהר לכל הקשיים וכל הצרות. אבל הבודה, הוא לא היה בודה. המילה בודה, איזה כינוי שמתאר את ההתעוררות שלו, לפני זה הוא היה אדם, שקראו לו גוטמה, או סידרתה. והוא יום אחד התגנב החוצה, יצא החוצה ופגש את העולם, ואז הוא ראה ונדהם לראות שיש מחלה והזדקנות ומוות. אותם דברים שלא היה חשוף אליהם קודם. אנחנו מכירים את זה מעצמנו, את ההתפכחות הזאת להבין ש... אוקיי. זה המשמעות של להיות יצורים שחיים בתוך הזמן. נולדנו, אנחנו גדלים, מזדקנים, חולים ומתים. ואפשר בתוך זה להיצמד פשוט לדברים שאנחנו פוגשים ולנסות לקבל מהם איזושהי יציבות, אבל גם הדברים האלה הם סובלים מאותה בעיה. לא נותנים לנו את הוודאות שאנחנו רוצים. בודה תיאר את החיפוש האצילי כחיפוש אחרי הדבר הזה, אחרי החופש מהשיעבוד הזה, מהמרדף ומהבריחה. מרדף ובריחה אלה שתי תנועות בעצם מקבילות שאנחנו רואים אותם, כשאנחנו מסתכלים רואים אותם כל הזמן. אני חושב שאפשר לראות את זה בצורה די טובה כשאנחנו יושבים כאן. כמה זמן ואנרגיה אנחנו משקיעים אפילו בישיבה אחת של 45 דקות ב מרדף אחרי משהו או בריחה ממשהו. בריחה, ואני מתכוון בריחה, אני מתכוון, לא נעים לי משהו, משהו, מישהו נושם, מישהו זז, יש איזה הנחיות מטרידות, כן, הלוואי שזה היה אחרת. זה המשמעות של בריחה, לעשות להתרחק. אם אני רק יכול להרחיק את עצמי מהחוויה הלא נעימה, אז בפנטזיה הכל יהיה בסדר. אז הכל יהיה בסדר. או לחילופין, אם אני רק אוכל להביא את עצמי לחוויה הנעימה, אם חוויתי משהו נעים. אם אני רק אוכל להיכנס לזה שוב, אז הכל יהיה בסדר. אז אנחנו, אם אנחנו ערניים, אנחנו מתחילים לראות את התנועה הזאת. והתנועה הזאת, בלב שלה, יש אי סיפוק. אי נחת. כי סיפוק זה בדיוק האפר. מה זה סיפוק? סיפוק זה בדיוק המצב הזה שבו אנחנו, התודעה, מוכנים להיות, נמצאים עם מה שיש, וזה בסדר. אולי גם זה יש טעם. אני רוצה ככה לכוון אתכם להסתכל גם על זה, כי גם לדברים, גם לרגעים האלה יש נוכחות, גם פה, גם עכשיו. אז אמרתי שבודה זה כינוי שהבודה יצא למסע, כן, גוטמה, יצא למסע. אמר, אני הולך לחפש את הדרך. הוא הולך ללמוד, הוא הולך לשבת, הוא הולך ניסה כל מיני דברים. הוא ניסה להילחם בגוף. הוא ניסה בעזרת סיגופים, כן, זה המלחמה באי נחת של הגוף, דרך סיגוף. הוא הכיר את הצד השני של עינוג הגוף והחיים הנוחים שהוא חי בהם קודם. באף אחד מהקצוות האלה הוא לא מצא את הפתרון. וכשהוא גילה את הפתרון ואת הדרך, הוא הכריז עליה כדרך אמצע בין הדברים האלה. דרך אמצע שלא נופלת לאף אחד מהקצוות. אנחנו מאמצים משהו מהרעיון הזה כשאנחנו יושבים כאן. אנחנו לא מנסים לענות את עצמנו, אפילו שלפעמים זה יכול, לפעמים בישיבה של מדיטציה זה יכול להרגיש. אבל אם זה מרגיש לכם, אז תהיו ערניים. זה לא המטרה. המטרה היא לא לענות את עצמנו כאן. אנחנו יושבים בנוחות. יש לנו קריות, יש לנו סמיכות, יש לנו חימום. זה מספיק טוב, good enough, של מה שאנחנו מנסים לעשות. אנחנו בסך הכל מנסים לעצור. לעצור ולהתעורר מהסחיפה אל מצבי הקיצון. לדחייה, אל המאבק, להשתוקקות, להאחזות. וזה זה לא, זה גם תיאוריה, כן? אפשר להסתכל על זה כתיאוריה, אבל זה גם מדברים ששמעתי היום, זה משהו מוחשי שאנחנו יכולים לראות כאן. איפה שיש האחזות, איפה שיש התאפסות, איפה שיש את התנועה הזאת של התודעה, מתחיל קיבוץ, מתחיל איזושהי סולידיפיקציה כזאת של עצמנו, כן? וזה מביע את עצמו בתור אי נחת. זה מביע את עצמו בתור כאב, גם בגוף, כן, כקיבוץ, גם בתודעה, כאי שקט. ואיפה שיש רגע של הנחה, רגע של שמיטה, רגע של אי-אחזות, רגע של ויתור על הדברים האלה, שבאמת רובם לא רלוונטיים כאן בכלל, הם פשוט עולים בנו. אז יש רגע של הקלה. ההקלה הזאת היא מסמנת לנו את הכיוון. ההקלה הזאת היא חשובה, אנחנו רוצים להכיר אותה, רוצים להקשיב לה. זה דרך של שלווה, זה דרך שהיא גם פותחת את הפתח אל היכרות עם שקט ושלווה, והיא גם בדרך עצמה מגלמת את הדברים האלה. אנחנו רואים אותם בדרך. אנחנו רואים עד כמה האי-נחת הזאת היא מין פרודוקט כזה של התודעה. כמו חלום, כמו סיוט לפעמים. כל הדברים שקרו ואני מצטער עליהם, כל הדברים שאני חושש שיקרו ואני דואג עליהם, כל החרדה, כל התנועה הזאת בין מה שהיה למה שעוד לא היה, אני חושב שיהיה, חושש שיהיה. וואו. חתיכת עניין. אז דווקא בהנחה של הסחות הדעת והדברים שמערפלים, אז אנחנו רואים את זה יותר, אז זה יכול להיות קצת קשה. כן? יכול להיות שביום ראשון של ריטריט לפעמים זה יכול להיות כזה, וואו, 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 מה קורה פה? זה טבע התודעה, זה מה שבאתי לעשות, לראות את כל הדבר הזה, להסתכל על כל זה. זה לא טבע התודעה, זה פשוט המצב, זה המצב. כשהתנאים הם כאלה, זה המצב, עכשיו. זה טוב לראות את זה, זה טוב לראות את זה. הבודה באופן מילולי, המשמעות של המילה הזאת זה מי שיתעורר. זה להתעורר מהחלום הזה, להתעורר מהסיוט הזה. ולראות את מה שיש כאן. ולמצוא שמה שיש כאן, יש בו סיפוק מאוד גדול. לא סיפוק במובן שזה מספק את הצרכים שלנו, זה שפה מודרנית אחרת, אלא במובן שזה ההפך מאי נחת, ההפך מהבלגן. ואז מה יש כשהדברים האלה, שיש התעוררות כזאת ושיש אלה? זה פותח, זה פותח, זה פותח את הדלת למשהו אחר. לאיכות שהיא יותר ידידותית, יותר קרובה, יותר אינטימית, אכפתית. כי ככה אנחנו, כשאנחנו לא עסוקים רק בעצמנו ובמה שמפריע לנו ובכל המאבק ורדיפה. אפשר לקבל מזה השראה, הדרך, כשאנחנו אומרים דרך, אוקיי, יש דרך. זה לא קורה מעצמו. אבל כשאנחנו אומרים יש דרך, אנחנו מתכוונים לזה שזה לא קורה מעצמו. לא יודע, אולי זה קורה מעצמו למישהו, אני לא רוצה לפסול. אבל הרעיון הוא שאנחנו לא יושבים ומחכים שנחת עלינו משהו מהשמיים. זה גם העניין הזה של תובנה, כן, תובנה כאינסייט, כן, שכאילו ירד מהשמיים, הנה זה מגיע, אני שומע את זה. זה ירד עלינו ואנחנו בבת אחת הכל יתבהר. לפעמים זה ככה, זה יכול להיות ככה, לפעמים זה ככה. אבל יש גם דרך, הדרך זה לטפח את המבט הזה, לטפח את התובנה הזאת, לטפח את הצורה שאנחנו רוצים להיות בה. אי אפשר שזה יקרה רק כי אנחנו רוצים, רק מההחלטה, כאילו, אני מחליט שמעכשיו זה ככה יהיה, לא עובד ככה. כי אנחנו לא מכשיר חשמלי, כן, זה... בתוך העולם שלנו, כן, יש מכשירים, אתה לוחץ על הכפתור וזה נדלק. אנחנו לא עובדים, זה לא עובד ככה. לא יודע למה, אבל זה לא עובד ככה. אנחנו יצורים, אורגנים, מורכבים, חשים. אנחנו לא יכולים לצוות על עצמנו לעשות דברים ושהם יקרו. זה לא עובד ככה ברמה של המדיטציה, כן? אז יושבים, אני יושב, עכשיו אני מודע לנשימה, אוקיי? החלטתי, אני יושב. אחרי 4 שניות, משהו אחר קורה, כי... מוח שלי לא עובד ככה פשוט, אי אפשר לצוות עליו לעשות דברים כאלה. אבל כן אפשר ליצור את התנאים, ואפשר לטפח את הכיוון ולהתאמן, ולאט לאט הפירות מבשילים, זה יותר דומה לעץ מאשר למכשיר, כן? עץ אתה שוטל, בתחלה הוא קטן, אתה משקה, אתה מטפח אותו, הוא גדל, אחרי כמה זמן הוא מניב פרי. זה לוקח זמן, זה דורש סבלנות, וזה לא קורה מעצמו, זה צריך שזה... אנחנו צריכים להשקיע בזה איזושהי אנרגיה. אנחנו צריכים את התנאים המתאימים. הבודה, אחרי שהוא הבין את הדברים עד הסוף, הוא גם התווה דרך. זה מה שהופך אותו לדמות מיוחדת גם בהיסטוריה. כולה היחידי שהבין. אבל הוא היה מאוד מיומן בלטוות את הדרך, להדריך אחרים. וההשפעה הייתה כל כך גדולה שההדהוד של זה נמשך עד היום. אנחנו דרך קריאה ודרך מורים ודרך למידה וניסיון של הרבה מאוד אנשים. אנחנו מקבלים משהו מההשראה הזאת. ההשראה שהיא גם האפשרות וגם ההכוונה. אנחנו צריכים איזושהי הכוונה, כי אם אנחנו מקבלים את הכיוון, אתם יודעים, ברגע שאנחנו מבינים בערך את הכיוון, אז אנחנו יכולים להתחיל לצעוד לשם. אם אנחנו מכוונים את עצמנו לכיוון אחר, יכול להיות שפשוט לא נגיע, אנחנו נלך בכיוון אחר. אז זה חשוב שנקבל איזושהי הכוונה. אז הכוונה ראשונה, אם ניקח את זה בצורה הזאת, התודעה מייצרת סבל בכל מיני צורות. סבל אינהרנטי למערכת היחסים הרגילה שיש לנו עם העולם. ואת זה צריך לראות. צריך להסכים לראות את זה. להכחיש את זה, זה לא עוזר. זה עוזר לקצת זמן, עד שזה מפסיק לעזור. זה די קל להבין את זה. כי אנחנו חווים את זה. אני נפגש עם משהו שאני לא רוצה. קרה לכם פה? ארבע שעות אחרי. יש לזה. בא לי שהוא לא יהיה. שהוא לא יהיה, התפקול שלי יהיה גדול. ככה זה עובד. לא לרצות משהו שהוא חלק מהמציאות עכשיו. בוויכוח שלנו עם המציאות, מישהו פעם אמר לי, יש רק אחד שמנצח. זה המציאות. והצורה השנייה של זה, זה לרצות את מה שאין. תבדקו עם עצמכם אם זה קרה לכם ב-24 שעות האחרונות, שרציתם את מה שלא נמצא כרגע. להיות במקום אחר, לעשות משהו אחר, לחשוב על משהו אחר, לאכול משהו אחר, לישון במקום אחר. סיפור חיינו בשני משפטים. אוקיי, אז אנחנו רואים את זה. אנחנו מבינים מתוך זה, אם יש לנו מספיק ניסיון חיים, שאם אנחנו באמת רציניים לגבי הסיפור הזה, זה לא יעבוד אם אנחנו ננסה לשנות את הסביבה. כי זה עובד רק עד נקודה מסוימת. זה עובד קצת, ואז יש משהו אחר. אלא אנחנו מתחילים לראות שזה תנועה של עצמנו, זה תנועה של התודעה. אז אולי כדאי להסתכל על זה ולראות מה קורה שם. ואז אנחנו רואים, החקירה היא חקירה של התנאים והנסיבות בתוך התודעה. מה גורם לזה? אז אנחנו קוראים לזה בשם, קוראים זה ספרות הבודיסטית, קוראים זה השתוקקות, אוקיי, מילה, כן. מציינת פשוט את הכיוון הזה, את הצמא הזה, את המרדף, או מהצד השני, את הבריחה. התנועות האלה של התודעה, הן שמייצרות את האישק. אנחנו מבינים שזה לא סתם, זה לא רנדומלי, זה לא ללא סיבה, יש לזה איזושהי סיבה. דרך, יש לנו עוד הרבה דברים לחקור. כי יש רבדים, לדברים האלה יש רבדים של פרשנות, ושל תוספות, ושל היסטוריה, והתניות. כן, איזה טרטור של איזה רעש, איזה צליל שמגיע, זה גלי קול באוויר, כן, אין איזה שום, בעולם הפיזיקלי זה פשוט גל קול עובר באוויר, פוגש את האוזן, מפעיל שם איזה משהו, זה הופך לאותות חשמליים, נכנס למוח, שמה מתחיל הבעיה. הבעיה היא לא בגלי הקול שקוראים באוויר. חלק מגלי הקול, איזה יופי. אנחנו קוראים לזה מוזיקה, אנחנו קוראים לזה הקול של מישהו שאנחנו אוהבים. וחלק מגלי הקול, לא, זה סבל. למה? היסטוריה, והתניות, ומשהו, ככה זה קרה. אז אנחנו רואים שאנחנו יכולים לראות את זה גם, איך הדברים נבנים בצורה כזו. אם היינו רואים רק את זה, זה היה סיפור מאוד עצוב, סיפור ללא סוף, לא היה לנו מה להתאסף פה ולדבר, אם זה רק היה עובד ככה. אז שמחתנו יש לנו גם לפעמים טעם ויכולת לראות שזה לא תמיד ככה. ושיש גם הפסקה מהדבר הזה. כשהתנאים והנסיבות מפסיקים יש איזשהו עיכוב בתנאים והנסיבות. לצורך העניין, כשאני לא משתוקק ולא בורח ולא רודף, פתאום מסתורר משהו אחר. משהו אחר זה יש טעם. זה טוב לטעום אותו. זה טוב להרגיש אותו. שזה טעם של שקט, טעם של פתיחות. של הסכמה, של אינטימיות, של שמחה, של חופש. זה הטעם של השחרור. כבר קצת שמעתם או קראתם, אז אתם מתחילים לעשות רפרנס בראש אולי. מה הוא מדבר? ארבע אמיתות. נקרא ארבע אמיתות. האמת הרביעית זה שיש דרך. שיש דרך. מה שאמרתי קודם, זה לא דבר שנוחת עלינו מהשמיים, זה לא יש איזה מישהו שישתיל לנו את זה במוח באיזושהי צורה חיצונית. יש דבר שאפשר לעשות, אפשר להתאסף ולטפח עם האלה ביחד איכויות מסוימות שתומכות בראייה של השחרור. האיסוף של התודעה, היכולת לשים לב, לזהות את התנאים והנסיבות, להניח למה שלא נחוץ, לפגוש את המציאות, לפגוש את עצמנו, לעשות את זה עד כמה שאפשר, עם איכות שהיא ידידותית, אכפתית, לא עוינת. יש בה אפשור לרגע הזה להתקיים. הדברים האלה זה נורא מעניין, כי הם גם שומע את זה שוב ושוב, הם גם מתגלים כשיש לנו איזושהי תובנה. מכירים את זה אולי, פתאום אני מבין, כל המאבק הזה בשביל מה? ואז יש, הקלה. ובהקלה הזאת פתאום יש אפשרות לנוכחות, למפגש, והלב נפתח. יש אהבה, יש אכפתיות. אז התובנה מובילה לזה. וזה גם דבר שמתפתח מתוך האימון בעצמו. אנחנו אומרים, אני אוותר על מאבק, על שנאה. אני אוותר ואני אתפח איכויות מיטיבות בתודעה שלי. והאיכויות האלה יהפכו להרגליות, ודרכן הדברים יתבהרו. והדברים האלה, הרגעים האלה, שהם יכולים להיות יותר מרגעים, יש בהם משהו על זמני. אם תשימו לב, אם תהיו ערניים לזה. כי להיות בתוך ציר הזמן זה להיות במה שהיה ומה שיהיה. להיות במרדף ולהיות בחיפוש. החיפוש עצמו הוא ראוי, כי אם אנחנו בתוך הבלגן, אנחנו רוצים לחפש דרך החוצה, זה כדאי לחפש דרך החוצה. אבל כשהחיפוש מסתיים, אז הוא מסתיים. אז אין יותר חיפוש. אז בלי להפוך את זה ל... יש לזה את הפרספקטיבה הרחבה, ויש לזה את הפרספקטיבה הקונקרטית. יש לנו רגעים שבהם אפשר לחוש את העצירה, את ההפסקה של המסע הזה אל עבר הדבר האחר, הדבר שלא נמצא, הדבר שכביכול חסר. רגעים שהם זמן, מחוץ לתנועה הרגילה. אז באופן מאוד קונקרטי, איפה זה פוגש אותנו כאן, איפה זה פוגש אותנו בישיבה, איפה זה פוגש אותנו בהליכה. הרבה יושב על המערכת יחסים שאנחנו יוצרים עם הנעים ולא נעים. כי זה כמו הבסיס הזה, המאוד פרימיטיבי של שמזין את הדבר הזה. יש לנו פנטזיה לגבי הנעים והלא נעים. בואו נודה בזה. יש לנו פנטזיה שזה תמיד יהיה נעים. זה פנטזיה רצינית. אני עד היום, אני מצטט את זה הרבה, זה מופיע גם בדרשות של הבודה, הבודה בשב אומר לעוזר שלו, אננדה, תלמיד שלו, הבכיר. אומר לו, אננדה, כואב לי אגב, אני הולך לשכב, עכשיו אתה תשב פה. תפוס את המקום. אנשים שעמוק בתוך הסיפור הבודיסטי, מה הוא אמר? כואב לו אגב? הוא לא הבודה, הוא לא כאילו אמור להיות מעל כל הדברים האלה. לא, כאב זה חלק מהסיפור, חלק מהחיים. במובן וברמה של תחושה שהיא לא נעימה. בתחושות עצמם אין חופש, תחושות הן נעימות או לא נעימות, או שהן מין ניטרליות כאלה, כן? הם חלק מהנתונים של החיים. השאלה איזה מערכת יחסים יש לנו איתם. האם אני מארגן ומאורגן ומארגן את עצמי בבריחה מהלא נעים ורדיפה אחרי הנעים? זה חיים מאוד מעייפים. חייב להגיד לך. זה חיים של מרדף. אם אנחנו מחפשים יציאה, מחפשים מנוחה, הנה שער, הנה שער. ללמוד לרקוד עם הלא נעים, ללמוד לוותר, להניח למפתה הזה הנעים. ואתם תראו בעצמכם איזה טעם יש לזה. איזה טעם יש לאמצע, לדרך האמצע הזאת. שעם דרך האמצע, איפה היא? צריך לצאת לשבילים, מחפש אותה. הנה, זה כאן, זה כאן, בין הישבן שנוגע בקרית, כן? ושם זה, איפה האמצע של של האינוחות, של הברכיים, של הגב. ולכן לחפש את זה, זה חיפוש אצילי. לחפש את החופש שמתגלה כאן, שמתגלה עכשיו. ושכולנו נדע למצוא את הדרך, נקשיב לקול של האמת, ושנהיה פתוחים ורגישים לשמוע את הקול של החופש שמתגלה כאן ועכשיו. ואי שכל בני אדם, כל יצורים החיים, יכירו ויתאמו את הטעם של החופש, משעבוד את החופש ברגע הזה, את ההפסקה של השנאה והאיבה והמרדף. יבשילו הפירות של השלווה בשבילנו ובשביל כל היצורים החיים. בואו ניקח כמה רגעים בשקט ביחד.